זה בעצם הסיום של הבאר השלישי, פחות או יותר. והנה דברי חכמים הם לפי הדקדוק. כלומר, הטענה של מבקרי חז"ל, שרבותינו לא הבינו בדקדוק ולכן דרשו דרשות רחוקות מן הפשט, הן לא נכונות. יש לחז"ל, לא רק שהם ידעו דקדוק, אלא הם דקדקו יותר מהמדקדקים, ועל פי זה מובנות מספר דרשות שלכאורה במבט ראשון נראות תמוהות ומתבררות כעומק העניין. זה מה שהסביר המהר"ל בהרחבה. עכשיו, יש מה שנקרא פשוטו גם. יש בכלל, בדברי חז"ל, בדברי התנ"ך, יותר נכון, יש מדרגות מדרגות של הבנת הכתוב. תגידו, מניין בכלל דבר כזה? מה פתאום ש... או שהטקסט מתכוון לדבר אחד, שהוא מתכוון לדבר שני, אבל איך יכול להיות שטקסט מתכוון לשלושה, לארבעה דברים ביחד? התשובה היא שכל טקסט בעולם מתכוון לשלושה, ארבעה דברים ביחד. כל דיבור, גם שלי כעת, גם שלך, לא משנה של מי, כל דיבור של אדם יש לו רבדים. יש הרובד המפורש, יש הרובד המשתמע, ויש התת מודע וכדומה. הפסיכואנליזה במשך הדורות האחרונים ביררה את זה היטב. שמשל אדם אומר, תן לי את הצנצנת, או אדם אומר, תן לי את הריבה, אף על פי שהוא מכוון בשני הביטויים לאותו הדבר, אבל הבחירה שלו לומר ריבה או לומר צנצנת קשורה בקשר תת מודע לעוד כמה דברים אסוציאטיביים שקשורים לדבר הזה. למשל, יכול להיות שכשהוא אומר תן לי את הצנצנת, הוא גם חושב על על המצנן שלו. כן? זאת אומרת שחם לו והוא רוצה לצנן את האוויר, ואז באופן תת מודע הוא השתמש בצנצנת ולא בריבה. ועוד כל מיני דברים כאלה. כלומר, יש בכל דבר האמירה ויש המשתמע, ולפעמים המשתמע הוא יותר עיקרי. יש לנציב מוולוז'ין הערה מעניינת לגבי מה שאמרו חז"ל שהתורה נקראת שירה. כן? ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. אמרו חז"ל, זה לא רק פרשת האזינו, זה כל התורה כולה. מה התכוונו חז"ל לומר שהתורה היא שירה? אומר הנציב, כאשר אדם כותב פרוזה, עיקר כוונתו של מחבר הפרוזה זה למה שהוא כותב. ואילו כשאדם כותב שירה, עיקר כוונתו של המשורר זה למה שהוא לא כותב. כן? לכן תמיד יש תמיד דיון על מה הייתה כוונת המשורר. כן? כוונת הפרוזאי היא ברורה, מה שכתב זה מה שכתב. אבל המשורר מה התכוון? למה הוא רמז? כן? זה עיקר כוונתו של המשורר. לכן, אם התורה היא שירה, היא כתובה באופן כזה שעיקר כוונתה דווקא למה שהיא לא כותבת. מעניין, יש מי שכותב את זה במפורש על עצמו, זה הרמב״ם במורה נבוכים, אומר, את הספר הזה אני כותב, תדע לך שכדי להבין את כוונתי, לא די שתקרא את הפרקים עצמם, אלא אתה צריך להשוות בין הפרקים ולהסיק ממה שלא כתבתי, אז תדע למה התכוונתי. ככה הוא כותב. לפעמים יש כתיבה שהיא מעבר לנאמר, זה הדרש. מה זה הדרש? זה מה שנדרש. האמת היא שמצאנו למשל אצל רש"י שיש שלוש מדרגות של לימוד. האחת נקראת בשם משמעו, השנייה נקראת פשוטו, והשלישית נקראת מדרשו. לפעמים רש"י אומר פשוטו כמשמעו. סימן שבדרך כלל פשוטו לא כמשמעו, אלא משמעו זה מה שאנחנו בעברית שלנו היום קוראים פשט. כן? משמעו זה מה שכתוב. פשוטו מה שזה באמת אומר. מדרשו זה מה שמתבקש מזה. בסדר? עכשיו יש גם שרש"י אומר, ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא? אני משתמש במדרשים רק במידה והם מבררים את הפשוטו. אבל מדרש איננו אלא לשם מדרשו, אינני מביא אותו. אז לכן נצטרך לעשות הבחנה בין מדרשו, פשוטו ומשמעו. כן, בבקשה. זו השאלה שמיד אני אענה לך, אבל הוא מבוגר ממך. למרות שהוא לא הצביע, אני אענה לו קודם. כן. ואז נשאלת השאלה, איפה סודו? אצל רשי. איפה רשי שם את הסוד? הרשי צריך להגיד, יש עוד מדרגה רביעית, הסוד. אלא, נראה לומר שאצל רשי, סודו זה בפשוטו. כן, הרבה פעמים, רשי כשהוא כותב דברים שהם לכאורה פשוטו, הוא אומר את הסוד. מתי יודעים שרשי אומר סוד? כשהוא אומר דברים בנאליים, בלתי מובנים. למשל, כשרשי כותב, איני יודע מה מלמדנו. או כשרשי כותב דברים המתבקשים מאליהם. למשל, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. אומר רשי, ואירה אל האבות. וכי לא ידענו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. או, והוא עומד עליהם תחת העץ. מה אומר רשי? מה זה תחת העץ? תחת האילן. עצום. וכי לא ידעתי שעץ זה אילן. מה רשי רצה שם? זה סודו של רשי. כן, בבקשה, מה רצית לשאול? אותו דבר, מה זה משנה אם זה כתוב או זה נאמר? ודאי, ודאי. הרי אנשים כותבים דברים שהם אומרים. ודאי. נכון, נכון. ולא תמיד זה קל להעביר את זה בכתוב. נכון, בכתוב זה יותר נעלם. אבל זה די שהרי הכתוב זה דברים שבהתחלה נאמרו לפני שהם נכתבו. כשהם נאמרו, הם נאמרו עם ההבאה וכל הדברים שאתה מוסיף. לא, מה פתאום? ההפך, ההפך. ההפך, לפעמים הבעת הפנים ותנועת הידיים, זה בא להסתיר עוד כוונה אחרת. כן? למשל, אם אני קורא לילד שלי, וכוונתי שהוא יסדר את החדר, אני אומר, חמודי שלי בו אינה מתוק שלי. אני מפתה אותו, כן? ואז הוא חושב שאבא רוצה לתת לו סוכריה. אז הוא מגיע, אני אומר, תסדר את החדר. זאת אומרת, יש פה אדרבה. כלומר, התוספת של הבאה, יכול להיות שזה בא להסיר עוד מדרגה אחרת. או יותר מזה, נגיד ככה, נגיד שאני אומר לך את המשפט הפשוט והברור, העבר נא לי את המלח בבקשה. ופס, איזה משפט זה. יכול להיות שכוונתי היא שאני אוכל למלוח את המרק כי הוא תפל. במיוחד, אפשר אולי לדייק את זה, מתוך זה שכשאני טעמתי, תעביר לי את המלח. אבל יכול להיות שכל זה היה משחק. אני רציתי לדעת אם אתה מבין עברית בכלל. יכול להיות שרציתי לבדוק אם אתה משתמש ביד ימין או ביד שמאל. יכול להיות שבכלל, זה כבר שלושה ימים שלא דיברנו כי כעסנו אחד על השני. זה הדרך לפתוח שיחה. כן? כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להסתתר מאחורי האמירה הפשוטה, תן לי את המלח, ויתכן שהכל נמצא ביחד. בואו, כן, בבקשה. נכון, נכון. אבל ככל שאתה מכיר אותי יותר, תבין אותי יותר. נכון? זאת אומרת, ככל שאתה יותר יודע את מי שאמר והיה התנך, אז אתה יותר תבין את כוונתו. אז אתה צריך בשביל זה שימוש תלמידי חכמים, אתה צריך בשביל זה יראת שמיים, אתה צריך בשביל זה לדעת את כל המקרא. לפעמים יש מילה בתנך שכדי להבין אותה, אתה צריך להבין אותה בהקשר של כל התנך כולו. כי אם לא, אז אתה לא מבין מה היא אומרת. כן? בבקשה. איפה שזה חשוב לך, איפה שזה לא חשוב, אל תבחן אותו. אבל כשזה חשוב, למשל בראיון עבודה, אתה מראיין מישהו לעבודה, אז זה ברור שאתה תנסה לעמוד על טבעו דרך כל מיני דברים. אבל בשיחה רגילה אתה לא צריך, נכון? כלומר, כשאתה מבקש ממוכר הפלאפל, תביא לי תחינה, לא אכפת לך כל כך כל השאר, נכון? כי זה דבר חי. דבר חי תמיד מושך אש. מה לא מושך אש? מה שמת. תמונה על הקיר לא מושכת אש. במיוחד אם היא בת 300 שנה והיא במוזיאון. זה כבר לא... מה? כן, אבל אם היא כבר בת 300 שנה, אז כבר כולם ראו אותה, מונה ליזה, כבר כולם ראו, די, מספיק, כמה כבר אפשר לדבר על זה. כן. ברור, אבל תמונה אחת מהעצרת עם אחרונה לפני בחירות, וואה, כולם יעשו מזה עניין, שההוא בכלל משך בלשון להוא וזה. טוב, אז כל זה היה כדי להבין את מה שהמהר"ל אומר כאן. והנה דברי חכמים, אני קורא כאן בעמוד ממחת, בעמודה הימנית. דיבור המתחיל, והנה דברי חכמים. לא מספיק להגיד והנה, בגלל שיש פה שתי פסקאות שמתחילות במילה והנה. לכן אני צריך להגיד והנה דברי. והנה דברי חכמים, הם לפי הדקדוק. והם דברים נגלים שהעמיקו מאוד לדקדק ולרד הדומק הכתוב, ודבר זה נקרא מדרש חכמים. הם הדברים היוצאים מן עומק הכתוב. אז מה זה מדרש חכמים? דבר הנדרש, כמו שאתה דורש עבדה. הדרוש הכיחה אותו. אבל פשוטו קיים, עומד. שכן אמרו פרק ב' דיבמות, דווקא בדד עמוד א', אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זה גם כתוב במסכת שבת. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הרי שהם גילו לנו שאין לעקור הפשט כלל, אבל הוא נשאר. והדרש שדרשו בו הוא עומק הכתוב. מצאנו את זה כמה פעמים. למשל, יש פסוק בפרשת כי תצא. פרשת כי תצא כתוב, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. מה הפסוק הזה אומר? קודם כל, ברור שמדובר שם על הנחיה לבית הדין. כן? כי זה מובא שם במסגרת של רשימה של מצוות מעשיות. ויומתו, זה מומת על ידי בדין בדרך כלל. אז אם כן, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. מה הפסוק מתכוון לומר? הרי אם אני חייב להמית מישהו, כי הוא עשה עבירה, אין שום סברה הגיונית שאני אמית את הבן שלו. עד כדי כך שהתורה צריכה להזהיר אותי, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. לכן חז"ל דרשו, לא יומתו אבות בעדות בנים, ובנים בעדות אבות. איש בחטאו יומתו, לרבות כל הקרובים. ומזה בעצם אומרים שהפסוק מלמד אותנו שקרוב משפחה פסול לעדות. בין בעדות שבא לחייב, בין בעדות שבא לזכות. כי גם דבר שבו אני מזכה, אני עשוי להגיע גם לידי חיוב, בסופו של דבר באופן עקיף, ולכן התורה אמרה, אל תעיד בכלל. כלומר, אם אתה אח של מי שנידון בבית הדין, אתה לא יכול להעיד לא נגדו ולא בעבורו. נכון? ככה ההלכה. נשאלת השאלה, אם זה ככה, אז איך נבין את מה שכתוב בספר מלכים ובספר דברי הימים, שהמציא המלך יהודה, כאשר הוא עלה לשלטון, אז הוא התחזק, כאשר חזקה עליו הממלכה, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. כן, הרי הרגו את אבא שלו, המלך יואש. בהתחלה הוא היה צעיר וחלש, אז הוא לא יכול היה לעשות שום דבר נגד זה, אבל כשפתאום הוא ראה שהשלטון אצלו רציני, הוא הרג את אלה שהרגו את אבא שלו. כתוב, ואת בני המקים לא המית. כי ככתוב בתורה, בספר משה אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות, איש בחטאו ימותו. מלבד זה שיש הבדל בין יומתו לימותו, בציטוט הוא שונה, אבל זה מאוד משונה. כלומר, המציא מלך יהודה לא חשב שהפסוק מדבר על עדות, הוא הבין שהפסוק מדבר על הנחיה למלך. כשאתה בא להרוג מישהו שחייב בדין מלכות, אל תהרוג את הילדים שלו. אז מה הייתה הסברה קודם כל להרוג את הילדים שלו? הסברה הייתה הגיונית, זאת אומרת, מאחר והילדים שלו, מאחר ואתה הורג את אבא שלו, זה נקמה. אם אתה לא הורג את הילדים, הם ינקמו בך בחזרה. תהיה שרשרת אינסופית של נקמות, ולכן מדין מלכות היה מקום לומר שכדאי להרוג, אם כבר, להרוג את כל המשפחה וגמרנו. אף על פי כן הוא לא עשה את זה, כי ככתוב בתורה, בספר משה, לא יומתו אבות על בנים. יש את השאלה, איך המציא מלך יהודה, איך הוא לא יודע את הגמרא שאומרת שהפסוק מדבר על פסולי עדות? זה שהגמרא לא מכירה את הפסוק של המציא אפשר להבין, כי בישיבות לא לומדים תנ"ך. אבל המציא מלך יהודה שהיה יהודי דתי, יש להניח שהוא למד גמרא, אז איך זה שהוא לא יודע שהפסוק מדבר על פסולי עדות? מבין את השאלה שלי? התשובה היא שהמציע, מלך יהודה, ידע מה שהמהר"ל אומר כאן, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת, יש הדרש ויש הפשט. הפשט זה הנחיה על המדיניות של המלך. או? ככה מסביר הרמב"ן שם. עכשיו, אז בואו נראה כאן מה שאומר המהר"ל בעמודה השמאלית. אין לך ספר? יפה, יפה. יכול להיות מכן שהפשט נוגע יותר למלך. למשל, נתן לך דוגמה פשוטה, עין תחת עין. חז"ל אמרו ממון. אז מתי עושים עין תחת עין? המלך. אם למלך נראה שצריך להוציא את העין של המכה, אז הוא יוציא את העין. כן. ולכן המלך מחזיק תמיד ליד כיסא מלכותו, הוא מחזיק גם כפית. יש לו כפית. אם יצריך, צורך להוציא את העין של פלייר, תלוי, עם שן תחת שן, כן, של שן תחת שן, כן. אז איפה היינו? אבל הוא נשאר, שאין לעקור הפשט כלל, אבל הוא נשאר, והדרש שדרשו בו הוא עומק הכתוב. כן? השורה שנייה שמה בעמודה השמאלית, למה הדבר דומה? לאילן, אשר שורשו עומד בארץ, מוציא ענפים ומוציא עוד פירות ועלין. והכל יוצא משורש אחד. וכן, הפשט הוא שורש הכתוב. הוא מתפשט אחר כך לכמה דברים שמסתעפים ומסתרגים ממנו כמה ענפים, כמו ענפים לכל צד. או כמה ענפים לכל צד. וכן אמרו, וכך אמרו בפרק כמה לסנדרין, מקרא אחד מתחלק לכמה טעמים. ולפיכך אין קשיה. כאשר תמצא כתוב אחד דרשו אותו לכמה פנים. כי אף הדברים הטבעיים דבר אחד מתפשט ממנו כמה דברים כמו שאמרנו. כי מן העיקר האחד מתפשטים ומתחלקים דברים הרבה. כלומר, ככל שדבר הוא יותר חי, כך יש לו יותר ריבוי פנים. למה אין ריבוי פנים? לדבר מת. נכון? ומכל ש... מה? אז זה צריך בשביל זה ללמוד. כמו שגם ענפים מתפשטים מאילן, הם לא מתפשטים איך שבא להם. יש גם כן חוקים. על פי מה הם מתחלקים, יש כללים על פי איך הם מתחלקים, נכון? שעל פי הם מתחלקים. אז בשביל זה צריך ללמוד תורה. נכון? ככל שאתה לומד יותר, אתה יותר מבין מה שנקרא את הראש. יש ראש מסוים של הדרשות. יש, אבל זה נלמד ממה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. יש יהודי אחד שניסה לעשות על זה עבודה, זה המלבים. המלבים, רבנו מאיר לייבוש מלבים, כתב ספר איילת השחר בתחילת פירושו לספר ויקרא. הספר הזה זה 613 כללים של דקדוק של חז"ל. איך חז"ל למדו פסוקים? יש לו 613 עקרונות. איך יצא לו בדיוק 613? אני חושב שהוא עושה בכוונה. כן. אבל זה מאוד מדהים, כלומר, הוא מראה את הגישה המיוחדת של חז"ל אל הפסוקים. ומכל שכן בדברי אלוהים חיים, שאין ספק כי הדיבור הקדוש הוא מתחלק לכמה פנים ולכמה דברים. כן. זה פעם שמעתי בשם הרב יצחק הוטנר, בעל הפחד יצחק, זכרונו לברכה, שאמרו עליו שהוא היה גדול מפרשני המהר"ל במאה ה-20, שהוא אמר, כשיש אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים חיים. כשאין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כן? כלומר, אתה לא יכול להביע עמדה אחת בלבד. כן, אפילו גם מבחינת החיות האינטלקטואלית שלך, אם אינך עומד מול פרשנות נוספת, אז גם אצלך חסר משהו. כן. כי הדיבור הקדוש מן השם יתברך לפי השכל. ואין הדיבור של השם יתברך שרוצה וחפץ בו מבלי טעם ושכל. שאילו היה דבר כך ומצד שהוא רוצה וחפץ, אין מתחייב מזה דבר אחר, אחד, שהרי עניין זה דרך רצון וחפץ בלבד. אבל דיבור הקדוש ברוך הוא, שהוא התורה, אינו כך. רק מצוות התורה הם מתחייבים לפי החוכמה. ובדברים המתחייבים לפי החוכמה נמשכים עוד דברים. ומתחייבים מהם עוד כמה, עוד דבר חוכמה, ודבר זה ידוע לכל משכיל. כלומר, כשאתה מעמיק בדבר, אז יש העמקה לפנים מן העמקה. לכך, התורה, אשר דבריה מושכלים, נמשכים ומתחייבים מזה דברים הרבה מושכלים. זה מה שגם הרמב״ם כותב לגבי טעמי המצוות. יש כאלה שחושבים שזה לא טוב לחפש טעמים למצוות. אומר הרמב״ם, אז הם עושים את הקדוש ברוך הוא פחות חכם מאדם חכם, כי כשאדם עושה דברים ללא טעם, אומרים שהוא טיפש. ואתה חושב שזה מעלה שהקדוש ברוך הוא עושה דברים ללא טעם. זה לא יכול להיות. חייב להיות טעם, חייב להיות חוכמה בדבר. אתה אומר טעם שאני לא מבין. עכשיו, לפי הרמב״ם, אין הבדל בין החוכמה של האדם לחוכמה העליונה. ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו דברים נעלמים. אבל מה שאני מבין לא יכול להיות שהוא סותר באופן מהותי מה שהוא מבין. כלומר, החוכמה האנושית היא ענף מהחוכמה העליונה. כיוון שהיא ענף של החוכמה העליונה, אינה יכול לעמוד בסתירה עם החוכמה העליונה. לכן לא יכול להיות שהחוכמה העליונה סותרת את החוכמה שלי. אף על פי שאני קולט רק חלק. כלומר, הרמב״ם יש לו יחס אופטימי. הוא חושב שאלוהים אוהב את האדם, ולכן השכל שהוא נתן לו, אף על פי שהוא שכל קטן, השכל הזה משיג את האמת. משיג את האמת. כלומר, זה לא ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע רק אצל האדם, אבל למעלה שתיים ועוד שתיים זה שווה משהו אחר. אלא שתיים ועוד שתיים זה תמיד שווה ארבע, למרות שיש עוד דברים שאינני מבין במתמטיקה גבוהה. בסדר? זה ככה הרמב״ם סובר. גם המהר"ל, שחולק על טעמי המצוות של הרמב״ם, איננו חולק על זה שיש טעם למצוות. אלא הוא אומר, הטעם העיקרי זה שזה רצון הבורא. ועצם זה שזה רצון הבורא, זה עצמו גורם לדבקות עליונה למעלה מכל הסבר ומכל טעם שאני נותן. אבל זה לא שאין טעמים ואין הסברות. הנה, המהר"ל בעצמו אומר פה, שדברי תורה הם מלאי חוכמה. ולכן, כיוון שמלאי חוכמה, יש שם רבדים לפנים מרבדים. רק כאן מובן. טוב. וזה עניין התורת התמימה. אשר כתוב אחד, מתחלק ומתפשט לכמה טעמים, יש רחוק מפשוטו ויש קרוב מפשוטו. דומה לאילן, אשר שורשו ועיקרו בארץ, נמשכים מעיקר שלו דברים, גם רחוק מן העיקר. מכל מקום, כולם נמשכים מן השורש. נכון שאי אפשר להשוות ענף לעלה או לפרח או לפרי, אבל כולם באים אותו שורש. וכן הוא בתורה, השורש הוא אחד, הוא פשט הכתוב, ומן הפשט מתחייב דברים הרבה לכל צד, והם הדרשות. ואדם הוא חושב כי הדרש הוא מחולק בפני עצמו. כן, כאילו שפשט זה דבר אחד, דרש זה דבר אחר. זה קוראים לזה השיטה האלגורית. אצל פילון אלכסנדרוני למשל, שהוא מאבות השיטה האלגורית, אין שום קשר בין הפשט לבין הדרש. פשט זה דבר אחד, דרש זה דבר אחר. לפי המהר"ל, לא. הפשט חייב להיות מושרש בעומק הפשט. כן, כלומר, אם זה לא, אם אין קשר בין הפשט לדרש, אז או שזה לא פשט או שזה לא דרש. ואינו יוצא מן פשט הכתוב, ואין הדבר הוא כך כלל, כי היורד לעומק דברי חכמים, ימצא דבריהם נמשכים מן הפשט ומתחייבים ממנו, יש קרובים ויש רחוקים, אבל השורש אחד. ודבר זה ברור מאוד ואין להאריך עוד. כן, לכן לפי זה אין גם סימבוליקה ביהדות. איך אומר הרב באורות הקודש, אין סימבולים לישראל. מה זה סימבולים? סימבול זה סמל. סמל הכוונה תזכורת. כלומר, אני עושה מעשה, אבל בעצם זה כדי לזכור משהו אחר. אז אין קשר בין המעשה שאני עושה לבין מה שאני זוכר. זה רק תזכורת. אז אפשר לשים גם שלט, אפשר היה לשים מדבקה. כן? אבל לפי התפיסה של היהדות, המעשה הפשטי נובע בעומקו מן הרובד הדרשי או הסודי שאיננו מובע במפורש. מובן מה שאני אומר? עד כאן לכאורה, מימד אחד, כן? אם כן, המהר"ל כאן בעצם סיכם את כל מה שהוא אמר, שהדרשות נובעות מעומק הפשט. אבל כאן הוא הולך להוסיף לנו עוד עיקרון, הוא אומר אותו ממש בקצרה, אבל הוא ממש משמעותי, ועוד יש לך לדעת ולהבין. יש פה משהו יותר עמוק. כי כל מה שדרשו חכמים מן הכתוב, לא היה עיקר שלמדו זה מן הכתוב. כן? רק כי בלא זה הדבר הוא כך, לפי דעת ושכל החכמים. והדבר הוא אמת בעצמו. עכשיו זה דבר מעניין. הרבה פעמים הגמרא אומרת, מינה הנה מילי. מכירים את הביטוי? מינה הנה מילי, מיניין דברים אלו, או מינה לנו, מיניין לנו. כן? אז לכאורה נראה שכאילו החכמים לא ידעו את הדין, קראו בפסוק והתחדש להם הדין. אבל זה ממש לא נכון. אני אביא לכם דוגמה. במסכת ברכות, דף למד עמוד ב', יש משנה, אין עומדין להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. כן? ומה זה כובד ראש? רצינות. אפשר להתפלל מתוך רצינות. גמרא שואלת, מינה הנמילה. מאיפה יודעים שצריך להתפלל מתוך רצינות? ואז מביאים חמש דרשות שונות, והגמרא פוסלת את הראשונה, ואת השנייה, ואת השלישית, ואת הרביעית, בסוף מגיע לחמישית. ורק אז היא יודעת מניין שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. האמת היא שזה כל זה לא נכון. זה לא שהחכמים עד עכשיו התפללו בקלות ראש, ויום אחד הם אמרו, וואו, יש פסוקים שאומרים שצריך להתפלל בכובד ראש, אז בואו נתפלל בכובד ראש. אלא ברור שהם תמיד ידעו איך מתפללים. ותמיד היה ידוע שמתפללים מתוך כובד ראש. אבל השאלה מינה הנמילה לא באה לומר מניין שזה נכון, אלא מה זה הכובד ראש? מהו המהות של כובד הראש שמתוכו אנחנו מתפללים? ואז יש חמש דעות שונות, ורק החמישית היא זו שהתקבלה בסוף. בשיעורים על התפילה דיברנו על זה. אותו דבר לגבי האתרוג. כתוב במשנה שבסוכות לוקחים אתרוג. בתורה לא כתוב אתרוג. כתוב, וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אמנם, תרגם אונקלוס, פרי אילנה אתרוגין. כלומר, הוא הבין שהמילה הדר היא המילה העברית בשביל המילה אתרוג, הלועזית. אין? אבל הגמרא לא אומרת כך, הגמרא אומרת, היא עושה כל מיני דרשות. היא אומרת, פרי עץ. אז צריך להיות פרי שטעם עצו כטעם פריו. אומרת הגמרא, אז אולי הפלפל. הפלפל גם כן, טעם עצו ופריו שווים. אומרת הגמרא, כן, אבל אז אי אפשר לראות, כי ולקחתם לכם פרי, לא תראה את הפלפל, זה קטן. אבל אולי תיקח הרבה, כתוב פרי, פרי אחד, לא כתוב פירות. אז צריך להיות פרי אחד גדול שרואים. וחוץ מזה שעץ הדר, הדר באילנו משנה לשנה. כלומר, אם אתה שר העצים, אם אתה לא כותף את הפרי, הפרי מתקלקל על הענף. אבל האתרוג, אם לא כותפים אותו, לא מתקלקל. אז הדר, באילנו, וגדל על כל מים. מים ביוונית, הדר ביוונית זה מים. הידור, כן, הידור, הידור, אם כבר. הידור זה הידרולוגיה, כן? אז ועוד כמה דברים כאלה. מסקנה זה אתרוג. אז אפשר לחשוב ככה, שהתנאים ישבו בבית המדרש, אמרו לעצמם, הסתכלו בתורה, פרי עץ הדר. עקיבא, מה אתה אומר? מה זה עץ הדר? שמע, ישמעאל, לא יודע, נראה לי אולי פלפל. לא, זה לא יכול להיות, כי הרי פרי, צריך פרי, לקיחה חשובה. אז עקיבא אומר לישמעאל, כן, באמת, אני חושב, הדר באילנו משנה לשנה. בקיצור, מתחילים לחשוב, מגיעים למסקנה, שני הרבנים עייפים, למות לימודם, יוצאים מבית המדרש ומודיעים לכל עם ישראל, בסוכות תיקחו את רוג. כל עם ישראל מתפוצץ בצחוק. מה עשינו שנה שעברה, אתה חושב? חיכינו לכם? מה? סיטרון זה יוונית, כן. אז מה? לא, יש... תלוי, אבל מה זה משנה? אנחנו מדברים על אתרוג עכשיו. אז זאת אומרת שהם ישבו, ואז ברור שכל עם ישראל תמיד לקח אתרוג, כי זה מה שלקחו שנה שעברה. אז מה זה כל הדרשות האלה של החכמים? הם באים להסביר למה אתרוג. כי זה פרי שטעם עצו כטעם פריו, כי דר באילנו משנה לשנה, וכי גדל על כל מים. ואז צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. למה זה כזה חשוב? כלומר, למה התורה ציפתה לקחת אתרוג? או יותר נכון, מדוע המסורת של התורה שבעל פה היא שזה אתרוג? אז הפסוקים בעצם הם באים רק לשם העמקת הדבר. או נדייק עוד יותר. הרי אנחנו יודעים את ההלכות בגלל שזה מסורת בעל פה. התורה שבכתב יכולה להגיד דברים אחרים. לא אכפת לנו מה, בעצם כדי לדעת מה עושים, לא אכפת לנו מה התורה שבכתב אומרת. כן? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה לא משנה לנו בכלל. אבל בכל זאת, אותו אלוה שנתן לנו את התורה שבעל פה, הוא אותו אלוה שמסר לנו את התורה שבכתב. לכן לא יכול להיות שזה לא רומז על זה. כלומר, לא ייתכן שהתורה שבכתב לא תרמוז באיזושהי צורה על מה שידוע לנו בתורה שבעל פה. לכן הדרשות באות כדי להראות איפה זה כתוב שם. לא שמשם למדנו את זה, אלא רוצים לדעת איפה זה כתוב. מה? מה, בתורה שבעל פה על השורה שבכתב? לא יודע. כן, אחד רמוז בשני. אז אמרתי, ודאי שהתורה שבכתב, שהתורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב. את הייתי? כן, אתה שואל עכשיו, איך התורה שבכתב רמוזה בתורה שבעל פה? לא יודע. הלאה. כן. ודאי. אני חייב יותר מזה. יש תשובה של הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, בספר תמים דעים. מישהו שאל אותו על תקיעת השופר שלנו, והוא הקשה מאיזשהו מקור בסוגיה במסכת ראש השנה, שזה נשמע, משתמע מהגמרא אחרת ממה שאנחנו עושים. אומר לו הראב"ד, זה בכלל לא משנה, כי מה שאנחנו עושים זה לא בגלל שזה כתוב בגמרא. אלא אנחנו עושים את זה בגלל שזה כך נמסר לנו מאבותינו. וכשנעיין בתלמוד, אם נצליח ליישב מה טוב, ובכל זאת, גם אם לא נצליח ליישב, נמשיך לעשות כמנהג אבותינו. כן. למה? לא, בדרך כלל פוסקים לפי הגמרא, אלא אם כן, יש מנהג מפורש אחרת. אצל הרמב״ם זה קצת שונה. הרמב״ם יש לו יותר צמידות אל הטקסט של התלמוד עצמו. אבל אתה רואה שהראב"ד אומר, בעצם אכפת לי מה עושים. אני חייב יותר מזה. יש משנה... מה כתוב? מה כתוב? כן. למשל, יש משנה בתחילת מסכת ברכות. המשנה הראשונה של כל השס. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, שזה? צאת הכוכבים. צאת הכוכבים. כל הראשונים על הסוגיה, כולם שואלים את אותה שאלה. אז מדוע אנחנו לא עושים כמו שכתוב במשנה? כי בזמן הראשונים כולם היו קוראים את שמה מבעוד יום. וכולם מנסים לתרץ. מדוע אנחנו לא עושים כמו המשנה? אף אחד לא כותב, אנחנו לא בסדר, לכן צריך לשנות. שים לב, בימינו מישהו היה אומר, כתוב אחרת? חייבים לבטל את כל מה שעושים, לעשות כמו שכתוב בספר. אבל אתה רואה שהראשונים לא חשבו ככה. הראשונים אמרו, אם אנחנו עושים אחרת, אנחנו בטוח בסדר. רק השאלה היא, מדוע המשנה לא אמרה את זה? טוב, נמצא איזה תירוץ. יש שם כמה תשובות. רש"י, תוספות, רמב"ן, ראש, וכל, כל אחד עם התשובה שלו. ברור.
אבל אם נמצא איזה מנהג לא טוב באיזה קהילה, אנחנו לא נשנה להם. כמו
להדליק
חשמל ביום טוב.
אתה אומר את זה כדי להרגיז אותי? אז זה כבר שוחד. מה? אז קודם כל, מה זאת אומרת מנהג לא טוב? לגבי מה שאתה אומר לגבי הדלקת חשמל ביום טוב, יש מגדולי הוראה שאומרים שאפשר להדליק חשמל ביום טוב. ואפילו הרב עובדיה יוסף, שהוא מגדולי המתנגדים להדלקת חשמל ביום טוב, כותב עם פורש. לא, לא, זה לא מה שהוא אומר. נא לדייק בדברי הרב עובדיה יוסף. אתה נותן לי? כן. הרב עובדיה יוסף אומר, לא לבוא לידי מחלוקת בשל כך. מדוע? מדוע הוא כותב את זה? הרי על כל, לא על כל דבר הוא אומר את זה. יותר מזה, כי הוא יודע שהסברה האוסרת היא גם כן לא פשוטה. בסדר? זאת אומרת, אז אל תספר לי לבטל מנהגים, זה לא נכון. חוץ מזה, לגבי הדלקת חשמל ביום טוב, זה לא עניין של מנהג. הרי החשמל התחדש רק בדורות האחרונים. מה? בסדר, אבל החשמל התחדש בדורות האחרונים, לא שייך להגיד פה מנהג. כן, זה דברים חדשים. אבל אני לא מצאתי מעולם, אני חותם לכם, מעולם לא מצאתי מנהג טעות. לא קיים. מנהג טעות אף פעם לא ראיתי. מה? מנהג הכוונה, דבר שנהגו בו כמה דורות, בעדה מסוימת בישראל, מעולם לא מצאתי טעות. כן. כן, אבל מה זאת אומרת? אבל הרמיזה... אבל לא שזה הפשט. לא שזה הפשט. למשל, עין תחת עין. התורה שבכתב אמרה להוציא את העין. זה מה שכתוב בתורה. התורה שבעל פה אומרת ממון. ברור?
מה שאני מתכוון כדי שזה היה רק רמוז, אתה צריך איזה שלושה, ארבעה מקרים כאלה שאומרים
לא, הכל רמוז.
אבל על כל דבר אומרים...
נכון, הכל. נכון. ואף אף... לא, בכל מקום מצאנו רמז בפסוק. למה? כי אנחנו רוצים לעשות ייחודים בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יש אידאל לעשות ייחודים, מה שנקרא. ייחודים הכוונה לגלות את האחדות. ולכן יש לנו איזה מין הובי כזה, איזה מין השתוקקות כזאת, על כל דבר ודבר להראות איפה הוא כתוב. אף על פי שלא משם אנחנו יודעים. אתה מבין מה שאני אומר? זה מה שהוא אומר. הנה, תסתכל. מה? כן, אבל זה תחביב מאוד מעניין. כי אם לא, זה לא משכנע. למשל, עצם זה שחיפשנו לגבי עין תחת עין, הרי התורה שבכתב, התורה שבעל פה, ממש מתנגשים פה חזיתית. התורה שבכתב אמרה להוציא את העין, לא רק במילה עין תחת עין, כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. נכון? אפשר לשחק שם, נכון? או למשל, וקצות את כפה, לא תחוס עיניך. אז התורה אמרה, לחתוך את היד. נכון? חזן אומרים המון. ברור שזה לא מהפסוק למדו את זה. אלמלא שיש ידיעה מוקדמת שצריך לקחת ממון, לא היו אומרים את זה. אבל אחר כך מחפשים איך בכל זאת התורה שבכתב, שאמרה אחרת מהתורה שבעל פה, איך היא רומזת לתורה שבעל פה בכל זאת. ואז יש כל מיני דרשות. בסדר? אז מה הוא אומר כאן? רק שאי אפשר שלא יהיה נרמז הדבר הזה בכתוב. כי התורה היא תמימה ויש בה הכל, ולפיכך אי אפשר שלא יהיה הדבר נרמז במדרש. אף שהוא רחוק מאוד, סוף סוף נמצא בתורה הכל, כמו שראוי לתורה. או, אז זה עיקרון, העיקרון הזה הוא הרבה יותר עמוק מאשר מה שאמרנו מקודם. שלפני כן אמרנו, דע לך שדברי חכמים עומק הפשט. אחרי הוא אומר, בעצם לא אכפת לי. מה שהוא אומר. ובזה הוסרה גם כן התלונה הזאת. כי בוודאי אי אפשר לפרש הכל. כי לא יספיק בזה לדבר לדבר שהוא עיקר התלמוד, אבל יספיק דבר זה שיהיה ראייה על שאר דברי חכמים שכולם אין דבר חיסרון בהם, למי שמעמיק ומעיין בהם. עד כאן הבאר השלישי. כמה בארות יש בבאר הגולה? שבעה. עכשיו אנחנו מגיעים כן אל האמצעי, באר רביעי. הבאר הרביעי. ראשון לבאר. באר הרביעי. הבאר הרביעי, מים חיים. נוזלים מן אוצר השמיים. במקורו לא חלו ידיים ולא שלטו בו עיניים. יוצאים מעדן, נובעים מים. מראיהן כקרח מזוקקים שמעתם, מזהירים נוצצים כשמש בצהריים. יהודה בן בצלל, ראשי תיבות, יש בוטה כמתקרות חרבות, המה דברי נרגן בעלי ריבות, וירחיבו פיהם ולשוניהם כחרב חדה ניצבות, דורכים קשת לראות אל דברים חביבות, הנוזלים ממעיין חיים מנהר רחובות, ברוח חוכמה וברוח בינה חצובות. נוצצים מזהירים כן כלל ושלהבות, בנויים לתלפיות, תבנית היכל מכותבות. צירופים ונבחלים ברום עולם יושבות. לחם חמודות, צועדים על לבבות, אמרות יקרות, מנופת טובות. למוצאיהם הם חיים, מרפאים מכאובות. ועתה שמים אור בהיר בשחקים, אור מבהיק בכל עברים, לחושך וצל מוות ולא סדרים, ודברים נעימים והמה להם סתרים ללענה מרים, ואשר הם בכל חוכמה ושכל משוערים, כאילו המה פתיות דברים זרים, ומשפטים אמת צדיקים משרים, נחשבים לשקרים. ולכן, ליבי קיים יהמה, אף רוחי נשברה בקרבי, כי שמעתי דיבת עם, מתעתעים ומלעיבים בדברי חמדה, בדברים שבאו בתלמוד, מועסים בהם, והיה להם לזרה. כלומר, יש אנשים לקחו דברי חכמים שהם דברים נפלאים, עמוקים, ועושים מזה צחוק. כן, אומרים כאילו שהחכמים הם טיפשים, וכדומה. זרה, הכוונה, דבר מאוס. מה הבעיה? כן, זה פסוק, זה מילה שמופיעה בתורה. בפרשת בעלותך. כשעם מבקש בשר, לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, עד חודש ימים, עד אשר יהיה לכם לזרה. נכון? כתוב. כן. מה אתה רוצה לומר?
כל דור שהיה קם איזה מישהו כזה ש...
כלומר, כל פעם שיש טענות נגד החכמים, אז בעצם מי שבא בטענות זה בגלל שהיה לו איזה... הייתה לו גויה שהוא רצה להתחתן איתה או משהו כזה. כלומר, אתה אומר, כיוון שיש להם סיבות לא טובות להגיד דברים נגד החכמים, אנחנו לא נחפש להשיב על הדברים עצמם. אבל זה לא נכון. כי מה שחשוב לנו זה לא מה המניע של אותו אדם לומר את הדבר, מה שמעניין אותנו זה הדבר. הרי יכול להיות אדם ישר, שישמע דברי אותם האנשים העקומים, ובכל זאת יישאל אצלו השאלה.
גם אותו אדם שילך עם אותם העקומים, לא ילך בגלל שהוא חשב שזה נכון.
לא נכון. זה לא נכון. כי בכל דבר לא נכון, יש תמיד גרעין של אמת. וכל זמן שאינך מבודד את גרעין האמת, אותו גרעין אמת ממשיך לפרנס את הטענה נגדך. בסדר? זה הרב קוק מסביר את זה היטב במאמרו למלחמת האמונות והדעות. באורות, עמודים קוף קפטט עד קוף למד א'. בסדר? כלומר, מישהו אומר, כן, הוא, השמאלנים האלה, הם אומרים מה שהם אומרים, כי יש להם חשבון בנק בשוויץ. כי הוא שבע מצהלה, וכל מי שלא, אז מה? אבל צריך לבדוק את גופה של טענה. אתה לא מתייחס לגופה של טענה, הצד האמת שבטענה ימשיך לפרנס את הטענה הנגדית. מובן? אז אתה צריך לדעת לבודד. ודווקא כשאתה מבודד את האמת מן השקר, אז אתה יכול גם לאמץ את נקודת האמת שיש אצל השני, ומילא כל צד השקר שבו נופל מעצמו. מובן? טוב. בואו נמשיך במערל, אני חושב שזה כדאי להמשיך. והנה, הרב הגדול, שהיה מלא חוכמה קיים בכל החוכמות, טבעיות, אלוהיות, לימודיות, הוא הרמב״ם ז"ל, בהקדמת סדר זרעים, העריך בדברים העיקרים. לימד דעת את העם כגודל חוכמתו בעניין זה, ופתח לנו פתח חוכמה, להודיע לנו כי דבריהם כולם מחמדים, והם עיקרי החוכמה. וידברו בהם כאשר ראו לחכמים להסתיר הדברים הנעלמים, כמו שהעריך הרב הגדול, בנתינת טעם ודעת, וכל דבריו בכלל ובפרט, אין צריכים חיזוק סעד ותמך. כי מי יסעוד ומי יתמוך אילנה רבה, אשר כל דבריו נטועים במסמרות, ועל יובל ישלח שרשיו. ועל דבריו אין לגרוע ואין להוסיף, עלו דבריו הם מה המפורסמים לכל, ואשר ירצה לעמוד על דבריו, נמצאים הם, לכל אדם. מה אומר הרמב״ם מהקדמתו לסדר זרעים? אין שום צורך שאני אגיד. למה? כי כל אחד מהיושבים פה, או שהוא למד את זה, אם הוא למד את זה, שילמד את זה. כן, מה אתה אומר?
אלה שהמערב מדבר ככה על הרמב״ם,
בגלל
הוא...
יפה. נכון. כן, זה מעניין. כלומר, למה המערב פה פתאום מלטף את הרמב״ם? ממש מלטף אותו. כן, בעוד שמה זה מכסח אותו במקומות אחרים. אלא התשובה היא שעכשיו הוא רוצה להשיב על אלה שמדברים נגד החכמים. עכשיו, אלה שמדברים נגד החכמים באים מתוך גישה פילוסופית. אומר לה המהר"ל, הנה, אני עושה כמו בג'ודו, משתמש בכוח של היריב. הגדול הפילוסופים שלכם אומר שדברי חכמים הם עמוקים. כן, בשביל מה שהוא יילחם נגד הרמב״ם, כשהרמב״ם מסייע בידו. בסדר. זה דרכי המלחמה. חוץ לזה, זה אומר שכשהמהר"ל מכסח את הרמב״ם, הוא לא שוכח את גדלותו. כן. הוא משתמש בסגנון של הפילוסופים. זה הכוונה. לא שהוא עצמו פילוסוף. כלומר, ברגע שהוא מחכמי תורה שבעל פה, הוא לא יכול להיות פילוסוף. אבל הוא חושב בסגנון של הפילוסופים. למרות שקיבלתי היום מייל שבו מישהו כתב עליי שאני פילוסוף. מישהו כתב במייל, בתפוצה, שאני פילוסוף. שהוא למד אצלי במכון מאיר וזה. לא יודע איך הוא יכול להגיד עליי שאני פילוסוף, אם הוא למד אצלי במכון מאיר. לא יכול להגיד את זה. טוב, אבל כנראה שהוא מתכוון שיש לי ידע בפילוסופיה, ואני מדבר בסגנון פילוסופי. אולי. טוב, כן, ודאי, ודאי. זה ביוונית. כן. ומפני שלא דיבר הרב רק בכללות להראות לעמים, לא כמו שחושבים כי יש דברים נמצאים בדבריהם שאין בהם ממש חז ושלום, שאין הדברים כן כלל, אך בפרט המאמרים לא פירש בהם. כלומר, הרמב״ם לא נכנס, לא כתב פירוש לאגדות חז"ל. הוא רק אומר שבאופן כללי אנחנו יודעים שדברי חכמים הם עמוקים, ויש בהם סוד, אבל בדרך כלל הרמב״ם לא כתב פירוש שיטתי על כל האגדות. אגב, הוא מציין במספר מקומות שהוא תכנן לכתוב ספר כזה. קרא לו ספר התאום, או אם תכתוב ספר ההרמוניה, שבו הוא מסביר את ההתאמה בין המושכל לבין דברי חכמים. אבל הרמב״ם כותב בהקדמתו למורה נבוכים שיש שתי סיבות שבגללם הוא לא כתב את הספר הזה בסופו של דבר. אחת הסיבות זה שאם הוא יסביר, אז הוא צריך לגלות את מה שחכמים רצו להסתיר. ואם הוא יגלה על ידי משל, יחליף משל במשל. לכן הוא אומר, אני אתן לך כיוונים כלליים, ומתוך כך תדע איך לקרוא דברי חכמים. כי חכמים רצו להסתיר. הם אמרו את זה. אז הוא מסביר שם בעריכות שמה, לפסוק, כמשכיות זהב, כתפוחי זהב, משכיות כסף, דבר דבור על אופניו, שאומר שדברי חכמים יש בהם שני צדדים. צד עמוק שנראה כמו תפוחי זהב, עבור מי שיודע את עומק דבריהם. ויש כמשכיות כסף, משכיות, הכוונה רשתות, עשויות מכסף, שבתוכם שמים את התפוחים. אז מי שרואה מרחוק רואה תפוחי כסף. אבל גם תפוחי כסף יש לזה ערך. כלומר, גם הצד החיצוני של דברי חכמים, שהוא עבור ההמון, מלמד את ההמון משהו. כלומר, לכן הם דיברו כדי להועיל להמון שפחות יקבלו תפוחי כסף. ומי שיודע להסתכל בחורים של הרשתות, יראה שמה תפוחי זהב. בסדר? טוב. אבל הוא אומר, אך בפרט המאמרים, לא פירש בהם לשתי סיבות. האחת, לאריכות העניין, ואין ספק שאם בא לפרש חוכמתם, גם סדר אחד בלבד לא יספיק זמן רב. השנית, כי ראוי להיות נזהר שלא לחלוק על דבריהם שהם כיסו ואלימו מאוד. איך יגלה הוא? ונמצא, יגיע מזה חטא ואשמה. כמו שאמרו לי רבי עקיבא, שאמר, מקושש זה צלופחד. ואמרו לו, שעל כל פנים אתה עתיד ייתן את הדין על זה. שאם אינו כן, אתה מוציא לעז על אותו צדיק. על צלופחד. ואם הוא כך, אתה עתיד עני לרשבון שהתורה כיסה הוא, ואתה מגלה אותו. לכן נזהר הרב, כלומר הרמב״ם, שלא לחלוק על הכוונה האלוהית שסתמו את הדבריהם, את הדברים. אמנם המפקפקים לא ישמעו לי דברים אלו. אז למה אני, המהר"ל, כן מגלה? כי המפקפקים צריך שיסבירו להם. ועדיין הם קמים בחוזקת היד שלהם לחלוק. ולכן ראוי להוסיף עוד לברר משפט צדק על ידי עדות ברורה, להביא ראיה ועדות נאמנה, ובחינת צדק ואמת, להשקיט התלונות בדברים ברורים, מן כיצד דברים אשר הם יותר נראים זרים או רחוקים מן הדעת, והם יהיו הבחינה על שאר דברים שכולם הם דברים יקרים. שאם הדברים אשר הם יותר רחוקים יהיו לדברי חמודות ויקרים, מכל שכן הדברים שאין כל כך להם לזרה, ובזה תושקט תלונות האנשים האלה. אז לכן אומר המהר"ל, לא הייתה לי ברירה, הנסיבות ההיסטוריות גורמות שאני מוכרח לגלות את הסוד של דברי חכמים. מה? זה עזר חלקית, כן. זה עזר חלקית. לא תמיד, אבל במידה מסוימת, כן. למשל, היה יהודי אחד, פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, שקורא לעצמו תלמיד מהר"ל מפראג, למרות שהיה ביניהם 400 שנה. והוא אומר שמהמהר"ל מפראג הוא למד להעריך דברי חכמים. הנה, דוגמה. כן. לכן, גם אנחנו אגב, זה עוזר לנו, אני חושב, אני מקווה. אם לא נראים לנו גם דברי המהר"ל, אז נחלוק על החכמים. כן, אבל למה הוא כותב לך את זה? השיר שלח להם מכתב, למה הוא צריך לכתוב לי את הספר? הוא רוצה שגם אני אקרא. כן, זה חשוב גם לי, לא? כן. כלומר, יש סכנה שיחלקו על החכמים ויזלזלו בהם, בגלל שהחכמים אמרו דברים מאוד מוזרים, ולכן צריך להסביר לי מה הם התכוונו. מה? מהמידות, אבל החכמים מתו מזמן. אתה לא פוגש את רבי עקיבא. למה לא להיות חצוף? אם החכמים אמרו שטויות, אז כדאי שנתחצף כלפיהם. מי שאומר שטויות, אז אנחנו משתיקים אותו. אז אם החכמים אמרו שטויות, אז הם לא חכמים. אז לכן אומר המהר"ל, בוא נסביר לך שהם היו באמת חכמים. פעם אמר הרב אשכנזי, מה זה אמונת חכמים? עיקר אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כן? כלומר, לא שדווקא החכמים לא טועים. יכולים החכמים לטעות, הרי הם רק בני אדם, סך הכל. אפילו משה רבנו עשה טעויות. היחיד שלא טועה זה הרב קוק, אבל כל השאר יכולים לטעות. אז אם כך, אז מה זה אמונת חכמים? לא שהם לא יכולים לטעות, אלא הכוונה שכשהם אומרים משהו, הם לא מדברים סתם ככה איך שבא להם, ולא שולפים מן המותן. זה דברים עמוקים. בסוף אתה יכול גם לחלוק אם נראה לך. בסדר? והדברים אשר נבהר, הם, פעם שאלו את הרב ציודה קוק, האם אפשר לחלוק על חז"ל? אז הוא אמר, מי שמעריך אותם, הוא מכבד אותם, יכול. כן? אם אתה מעריך את החכמים, כלומר, אם אתה סתם חולק על החכמים, כי סתם אתה חושב שאתה גאון, והחכמים טיפשים, אז זה באמת לא שווה להתייחס בכלל. אבל אם אתה אומר, עם כל מה שהם גדולים וכו', בסופו של דבר, נראה לנו לחלוק אפשר. והדברים אשר נבהר הם דברים אשר נמצא בספרי חוכמה, גנוזים ותמונים, על אותם הדברים לא נוסיף ולא נחסיר. רק תוספת ביור נעשה להיעלם ולהסתר הדברים ההם, עד שיקנה האדם בהם הבנה. כלומר, כיוון שהדברים האלה הם עמוקים מאוד, אז אני צריך הרבה להסביר. ולא שנתפאר בדברים כאלו, כי אין ראויים אלו דברים כי אם לחכמי הלב רחב קיים, ולא לאנשים כמוני. כלומר, כל מה שאומר המהר"ל אומר, זה לא אני חידשתי, זה בעצם בא מסתרי תורה, וזה עבר דרכי, אבל זה לא ממני בא. והנני משתתח ארצה, בפישוט ידיים ורגליים, לפני הקורא, ומבקש לחנן אותי, בשתיים. האחד, שאם יקרא דברים אלו ולא ייכנסו בליבו, שיחזור ויקרא ויהן עוד. לא תקרא פעמיים. כי הדברים האלו לא ייכנסו בלב הקורא רק בעיון רב מאוד. כי כך הם כל דברי אמת ויושר נראים רחוקים מתחילת העיון. ולבסוף יתגלה ויעירו כשמש צהרים. הרבה פעמים אדם אומר משהו, אומר, שמע, סתם פלפולים מה שאתה מפלפל. זה נשמע קשקוש, בלבול מוח. אומר המהר"ל, אבל אני אומר דברים עמוקים. אז קצת סבלנות, תקרא אותי עוד פעם, אולי בסוף כן תבין. הבקשה השנית, שאם אחר כל זה, אין הדברים נכנסים לו בליבו, שיהיו הדברים האלו כאילו לא נאמרו כלל. כן, איך אומר, גם הרמב״ם אומר, בהקדמת המורה, הוא אומר, ואם לא ימצא בו דבר שיועילהו בשום צד, יחשבהו כאילו לא חובר. כן, זה לא יועיל לך, תעשה כאילו שלא כתבתי את זה. גם הרב קוק מביא את הציטוט הזה בתחילת ספרו ריש מילין, ספר עמוק. אומר הרב קוק, אם מה שכתבתי לא מועיל לך, אל תתייחס. ולא יאמר אף שנאמר פירוש הדברים האלו, אין הפירוש נכנס בלב המעיין שוב, אין פירוש עוד. ויתלך חס ושלום, חיסרון בדבר חכמים. כלומר, אם אני לא הצלחתי להסביר לך דבר חכמים, אז זה אשמתי. אל תזלזל בגלל זה בחכמים. ואם כן, היה תקנתנו כלכלה לגרום שיחשוב רע על דברי חכמים. ואפשר כי זהו הטעם שלא רצו הראשונים לגלות דברי חכמים. מפני העירה, שאם לא היה נכנס הפירוש בלב המעיין, ישים חס ושלום חיסרון בדברי חכמים עצמם, שיאמר כי אין פירוש עוד, ופירוש זה אינו מתקבל. לכך הניחו הדבר סתום, שיאמר המעיין, היא דברי חכמים כסבר החתום, ואין לעמוד עליהם כמו כל הדברים החתומים. ולכן אני שואל ומתחנן שיינתן לי דבר הזה. שאם אחר העיון לא יקבל הדברים, יעבור את דבריי, ויהיו אצלו כאילו לא נאמרו כלל, ויהיו דברי חכמים אצלו כסבר חתום, כמו שהיה אצלו קודם שנאמרו דברים אלו. וקודם יש לתמוע, כי היה להם לתת לב. בשאר דברים אשר אמרו בה דרו בה עד שמבטלים הם באלפים, גם אלה שמבקרים את חז"ל מסכימים שרוב דברי חכמים הם כן הגיוניים, וכולם דברים עיקרים, מסודרים, מזהירים, מלמדים את האדם חוכמה ויראת שמיים במוסרים אשר לא נודעו מכל חכמי העולם. וסדר התפילה והברכות והפרישות והזהירות והקדושה והטהרת, שאם האדם הולך בדרכיהם יש מהלכים בין העומדים הקיימים למלאכים, כלומר אפילו יכול להגיע למדרגת המלאכים. וכאשר האדם שהוא בן דעת וחוכמה מתבונן בדבריהם, נפלא בעיניו דבר זה, כי אין בדעת האדם להקיף על כל הדברים בכלל ובפרט, אם לא שקיבלו החכמים הדברים מפי הנביאים. ומכל שכן פירוש המצוות, שכל מי שיש לו לב להבין יודע, כי אם לא היה פירוש שלהם, לא היה אדם יודע מצווה אחת לפרשה. מה זה שנקרא חלב ודם, איזה מין אסור, איזה חלב אסור ואיזה דם אסור. חלב, אולי כל דבר שומני זה חלב, אולי רק סוג מסוים ספציפי מאוד הוא חלב. איך תדע? צריך מסורת בשביל זה. ודם, כן, אתה הכשרת את הדם, אתה עושה מליחה, מי אמר לך שזה מועיל? ומה שנשאר אחר כך, כשאתה עושה את הסטייק על האש, ויש איזה מיץ שיוצא, מי אמר שזה מותר? כן? כי בתורה לא כתוב רק לעוף ולבהמה, הוא משמעו אותו, ולא חיה. הוא בשר בחלב, שלא נאמר רק לוטיבה של גידי בחלב אמו, וכן כל, בכל המצוות. לא היה מצווה אחת קטנה או גדולה, שנוכל לדעת פירוש המצווה, אם לא היה חוכמתם גדולה, הגדולה, ודבר זה נראה ונבחן לכל אדם משכיל, ואיך יבוא בלב האדם לבוא על דבריהם ולומר שימצא חז ושלום לדבריהם קטן או גדול, כמו שאומרים, כאשר יראו דבריהם דברים זרים לפי הפשט, ויחשבו בדעתם כי המאמר הזה הוא שכלות, ודבר זה ובדבר זה דיברו שרה על השם, ואם כן, איפה היא חוכמתם הרמה הנראה בשאר דברים אשר העמיקו מצולות ים? אמרו להם להשיב על דיבם, כי הסתום מלמד המפורש, כי מאחר שנראה המפורש שבדבריהם דברי חוכמה עמוקה, הן עניין המשפטים שבמשפטיהם ירדו עד עמקי תהום רבה, וכן פלפולם, שהכל דברי חוכמה, ולמה יחשבו חטא ואבון עליהם? והיה להם לדון עליהם, שלמלא שתפכו טבח, ואחו שולחן לפנינו, ועליו כל מיני מעדנים, ומתן והיה לנו פה לאכול, ודבר זה צריכים להעיד עליו, הן חכמי ישראל, הן חכמי האומות, שהם היו לנו לעיניים בתורת משה, וזולתם היינו כעיוורים מגששים באפלם, והיינו נלאים למצוא פתח מצווה על בוריה ועל אמיתתה. מה? כן, גם חכמי האומות. לא, אפילו חכמי האומות מודים שכדי להבין את התורה, צריך איזושהי מסורת שבעל פה, ושהיא נמצאת אצל היהודים. כן. אבל הוא אמר לפני כן שלא. ולא שהיינו יודעים פירושו מצווה על המיטתה, אך היינו הולכים מהפח אל הפח, להבין דבר מצווה בהפך מה שכיוונה התורה, ואם כן, איך נחשוב עליהם שדיברו בקצת מאמרים שנראים רחוקים לדעת, שלא הייתה כוונתם רק לשקר, לספר דברים אשר לא היו, מכל שכן שיהיה בדעתם חס ושלום מדבר דבר שאינו באמונתו יתברך, עליהם שיזהירו ויחמירו על מי שמדבר דבר שקר, פרשה בפרק בתרא דסנהדרין, אמר רבי אלעזר כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה, כתיב האחה והייתי מעיניו כמתת רע, וכתיב הבל המה מעשית אותו עם עד כאן, ורצו בזה כי המשקר הוא מדמה לעובד עבודה זרה, שהעובד עבודה זרה דבר דבק בשקר, כי העובד עבודה זרה עיקר חומר חטא שלו משהו משקר, כי הוא יתברך אחד, אפס זולתו, והוא משקר לעשות אלוהים שהוא שקר, אחד משקר בדברים מדמה לעובד אלוהים שקר, שעיקר חומר שלו שהוא משקר. כי השקר אין לו רגליים ואין לו מציאות כלל, כי זהו עניין השקר, וכן הכך עבודה זרה, הוא שקר ואין לו מציאות כלל. אף על גב, שיש עוד עניין חד בעובד עבודה זרה, מכל מקום מה שכתוב מגנה עובדי עבודה זרה, שהם ההבל מעשי תעתועים, וזה המשקר בדווק גם כן בשקר ובהבל, ובכך נחשב כאילו עובד עבודה זרה מצד גנות השקר ותעתועים. אז ברור שחכמים שכל כך מחמירים לגבי שקרים, להגיד שזה כמו עבודה זרה, ודאי שהם לא ישקרו. שלום.